וידבר משה אליו לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת תקמת השם במדיין. וימסרו 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התורה בידו. כלי הקודש, שני פירושים בחז"ל. פירוש אחד, לפי הגמרא מסכת סוטה, ארון עם הלוחות. לפי הפירוש שני, במדרש תנחומה, זה ציץ, שעליו נאמר קודש להשם. לשמה צריך לקחת את הציץ לצבא, למלחמה. ארון אנחנו מכירים, לוקחים את הארון לקרב. רש"י מביא את דברי התנחומה, שהיה בלעם עם האם, עם מלכי מדיין, והוא פורח איתם בכשפים. בלעם עשה כל מיני כשפים, והוא והמלכים התחילו לפרוח באוויר. הראה להם פנחס את הציץ שהשם חקוק בו, והם נופלים. וכך נאמר על חלליהם, שנפלו על חללים מן האוויר. הלשון בתנחומה בצורות שונות, גם במדרש שילמדנו. ראה פנחס את בלעם פורח ועולה באוויר, היה עולה אחריו, נתן עליו פנחס ציץ של הקדוש ברוך הוא, תפסו והורידו לפני משה, ודנו בסנהדרין והרגו. במלחמה הזאת עם המדיינים נושא הציץ חוזר עוד פעם. וישבו בני ישראל את נשי מדיין, את הפעם ואת בהמתם ואת כל מקניהם. ואז בפסוק י' ד' ויקצוף משה על פקודי החיל, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה, ואתה ארגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. כל אישה יודעת איש, מבאר את הגמרא מסכת יבמות דף סמך, כל אישה שראויה לדעת איש. ואיך ידעו? אומרת הגמרא ביבמות, העבירו אותם לפני הציץ, כל שפניה מוריקות הרגו אותו, כי סימן לעבירה ירקום. נראה שמביא גם אצלנו שוב. אז פעמיים, אם כן, במלחמה עם המדיינים יש איזה שימוש לא קונבנציונלי, מאוד לא שגרתי, לפי חז"ל, בציץ של הכהן הגדול. אחד, בשביל להפיל את בלעם והמלכים ארצה, ופעם שנייה, בשביל לזהות את הנשים שצריך להרוג אותם. דבר מיוחד, שלא מצאנו כמותו במלחמות אחרות. במלחמה הזאת של מלחמה עם מדיין, המילה שפותחת את הציווי היא החלצו מאיתכם אנשים. החלצו, וגם בהמשך 12,000 חלוצי צבא. הביטוי החלצו ו-12,000 חלוצים הוא ביטוי מיוחד, הופיע גם בהמשך הפרשה, כאשר בני גד ובני ראובן מבקשים להתנחל בעבר הירדן, ומשה דורש מהם לא לשבת בצד. אומר להם משה, פרק למדבט פסוק כ', אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ. וכך גם הם אומרים בפסוק כ', עבדיך יבוא כל חלוץ לצבא. אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, פסוק למדבט. אז אם כן, בשני תיאורים של הליכה לקרב, בפרשתנו מופיעה המילה חלוץ. גם 12 אלף החלוצים שהלכו להילחם במדיין, וגם כשמתוארת המלחמה העתידית שבה אמורים להשתתף בני גד ובני ראובן, גם שם מופיע הפועל המיוחד הזה של לצאת חלוצים. בכלל, היציאה למלחמה נגד מדיין, משתמע ממנו, אומר השפת אמת, שהיא תלויה מאוד ברצון של עם ישראל. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. החלצו מאיתכם, אתם תבואו, מעצמכם. זאת לא פקודה, צריך לצאת לצבא, צריך להילחם. החלצו מאיתכם, אתם צריכים ליזום, אתם צריכים לרצות. כן, אומר השפת אמת, אנחנו נמצאים על פתחה של ארץ ישראל, אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. מעבר השרביט ממשה לפנחס. משה יאמר, החלצו מאיתכם, מי שיוביל את הקרב זה יהיה פנחס. וישלח אותה משה ואת פנחס. משה מייצג את דור המדבר, את דור של תורה שבכתב, את הדור של הקשבה למה שהקדוש ברוך הוא אומר, דור של פקודות, הוראות, דור של נסיעה, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, על פי השם ביד משה. וכאן הולכת לקראת הכניסה לארץ, הולכת וצריכה להיווצר קומת ההתלהבות שלנו, קומת הרצון שלנו. משה ייקה על הסלע, אבל הדור בי הארץ צריך לעורר דברים מקרבו, מרצונותיו. החלצו מאיתכם אנשים, אומר שפת אמת, מאיתן, מבפנים, מרצוננו. דור בעיה הארץ, דור שבא בו הרצון צריך להיות הכוח הדוחף, הרצון שמתעורר מבפנים, הרצון החלוצי. החלצו. פרשה שהכותרת שלה היא הנדרים. איש כי ידור נדר. נדר, היוזמה, הרצון שבא מהאדם עצמו. אף אחד לא אמר לו, אף אחד לא ציווה אותו. זאת חלוציות. רצון של אדם לנדור נדר, רצון של אישה לנדור נדר. לפני הכניסה לארץ, יחד עם הכניסה לארץ, צריך לעורר וללבות מאחורי הקלעים את הכוח הפנימי הזה לרצות. לרצות, ליזום, להיות חלוצי. ולא רק שצריך לעורר את הכוח הזה, במלחמה מול מדיין, בסוגיית בני גד ובני ראובן, בסוגיית הנדרים, אלא שצריך גם לברר את חשיבותו האדירה של הכוח הזה, כוח הרצון. כי ישנם תרבויות ששמות במרכז הזירה כוחות אחרים, לאו דווקא את כוח הרצון. ישנן תרבויות, ישנן תפיסות, שבהם מה שחשוב הוא לא מה אתה רוצה. בהם מה שחשוב הוא מה מרחב הכישרונות שלך, מרחב הידע שלך, מרחב החוכמה והיכולת שלך. יכול להיות שיש לך טכנולוגיה לעוף בשמיים, יכול להיות שיש לך כישופים שמאפשרים לך לעוף בשמיים, יכול להיות שיש לך ידע שמעלה אותך אי שם למדרגות מאוד מרשימות של רוח, של מחשבה. זה עלול מאוד לבלבל. זה עלול מאוד לבלבל לראות את בלעם וחמשת המלאכים מרחפים להם באוויר. יש להם איזו יכולת מדהימה, ידע, הם שייכים לאיזה מרחבים של רוח. וצריך מישהו שהוא לא מתבלבל, שקוראים לו פנחס, ששם את הדברים על השולחן ומברר את המהות של דור באי הארץ. והמהות של דור באי הארץ, המהות שלנו, עם שבא לארצו, זה כוח הרצון. זה מה רוצים. פרשת תצווה, אנחנו קוראים על בגדי הכהן הגדול, ובין הבגדים, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם. ומה עניינו של הציץ? והיה על מצחו תמיד, לרצון להם לפני השם. הציץ נמצא על המצח, ותפקיד הציץ הוא הרצון. הציץ מרצה, לרצות להם. לא מספיקה היכולת ולא הכישרון, לא הידע ולא החוכמה. פנחס מעמיד אל מול הרושם המאוד גדול של בלעם וחמשת מלכי מדיין את הציץ, את השאלה מה אתה רוצה, מה רוצים. המצח, האם יש בו רצון רך או קשה, האם יש עזות מצח או הקשבה. הציץ מרצה על עזות מצח. והיה על מצח אהרון. המצח, כותב רבי משה קורדוברו, שם במצח מתגלה הרצון של האדם. מה האדם רוצה? וכששובים את נשות מדיין, צריך לברר מה הם רוצות. מה אתם רוצות? מה דוחף אתכם בחיים? ואת זה אי אפשר לברר באמצעים אנושיים רגילים. אין מכשירים שיודעים לבדוק רצון. אפשר לנסח מבחנים פסיכומטריים, אפשר לנסח מבחנים פסיכוטכניים, אפשר לעשות כל מיני מבדקים, אבל אין לאדם יכולת לבדוק את הרצונות. מה רוצים? מה תואר הרצון? מה כוונות הרצון? מה עומק הרצון? כמה הרצון הוא פנימי? כמה הרצון הוא נעלה? כמה הוא קדוש? שום פרמטר חיצוני לא יועיל כאן. צריך סוד ממרומים, ציץ הזהב, קודש להשם. וכשנכנסים לארץ ישראל, וכשמעסיקים, מעמידים על הפרק את הרצון הלאומי שלנו, שהוא אמור להיות המניע. רצון הלאומי ורצון היחידים. החלצו מאיתכם. חלוציות. זאת הכניסה לארץ ישראל. נדרשת הצוות, נדרש בירור עמוק של מהו רצון. מה אנחנו רוצים? שנים עשר אלף חלוצים, חלוצי צבא, נבחרים לקרב. איך בוחרים חיילים לקרב? אם הקרב הוא עניין טכנולוגי, אז נבחור לפי יכולות שכליות. אם הקרב הוא עניין פיזי, אז בטח נבדוק יכולות פיזיות. אבל הנושא שלנו, החלצות, הוא הרצון. כשעם ישראל יוצא לקרב, כשעם ישראל בא להילחם בארץ ישראל, מה שינצח ומה שיוביל הוא הרצון שלנו. מה אנחנו רוצים? החלצו מאיתכם אנשים רשי צדיקים. כך גם המדרש רבה. אנשים לצבא, אנשים צדיקים. לפי מה בוחרים? לפי הרצונות. הרצונות התיאוריים. מי יותר חלוצי? למי יש רצון יותר טוב? כדי לתת נקמת השם במדיין. איזה אנשים? אומר המדרש, יראי חטא. מקנאים להשם. צריך שיהיה ברור שזו נקמת השם. הרצון צריך להיות מאוד מאוד טהור. לא רצון נקמה פשוט, לא רצון סתם להילחם, לרדוף נקמת השם. תארת הרצון, זיקוך הרצון. ובאותו זמן ש12,000 חלוצי צבא נלחמים, שר עם ברשות משה ויהושע, אומר המדרש, עסוקים בזיקוך הרצון, מתפללים. כולם עמלים על בירור הרצון שלהם. כי זה מה שינצח. כי זאת הסוגיה. בשביל זה באים לארץ. הציץ יפיל את כל הכשפים, את כל העוצמות, את כל החוכמות. כי מה בצע בחוכמה שאין בה רצון טוב? מה בצע בגאונות שהיא מנובלת מבפנים? ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אומר המדרש שבלעם משול לשואל שהלך לטרוף את הגורים של האריה. והוא ראה את האריה מציץ עליהם, כך לשון המדרש, הציץ עליהם האריה. ברגע שהוא ראה השואל שהאריה מגיע, אז במקום לנשוך את הגורים הוא התחיל ללקק אותם. אמר לו האריה, אני יודע מה בלבך היה. כך בלעם רצה לקלל, אבל כיוון שראה את השכינה התחיל לברך, אבל דנו הקדוש ברוך הוא לפי ליבו, כי אין הקדוש ברוך הוא דן אלא את המחשבות. כך לשון המדרש. הגמרא במסכת שבת חברת דף אחרי דף, עמוד אחרי עמוד, בין הציץ איך הוא היה נראה, ציץ הזהב, לבין פסוקים בפרשת השבוע שלנו, שעוסקים בתכשיטים שהלוחמים הביאו איתם בתור, ורצו להביא אותם בתור כפרה. ציץ הזהב כמין טס של זהב, רוחבו שתי אצבעות מאוזן לאוזן, וכתוב עליו קודש להשם. ציץ הזהב, אומר הרב קוק, ואין היה, שבת בית 113, הרצון הנעלה לטוב היותר נשגב, הדרת הפנים, טהרת המצח, טהרת הרצון הטהור הזה, היא מאוד מאוד דקה, רוחבו שתי אצבעות. הרצון הוא דבר מאוד דק ומאוד עדין, מזוקק כזהב, והוא מוקף מאוזן לאוזן. כדי לבנות רצונות טהורים צריך קשר, צריך קשב מאוזן לאוזן, צריך להאזין, להאזין היטב, הקשבה פנימית עליונה, להקשיב לרצון. לא רואים את הרצון, הרצון שומעים, אי אפשר לראות. אפשר לראות נתונים, אפשר לראות מדדים, רצון אי אפשר לראות. כמה הוא טהור, כמה הוא טוב, כמה הוא יפה, אי אפשר לראות. צריך כישרון שמיעה, מאוזן לאוזן. להאזין הקשבה עדינה ואצילית. הקשבת הרצונות. ציץ נזר הקודש. להכין הקשבה פנימית מעצמו אל עצמו. קודש להשם. ומיד אחר כך, באופן פלא, דף אחר כך, מופיעה רשימת תכשיטים בפרשת השבוע שלנו. טבעת, עגיל, קומז, תכשיטים. תכשיטים שמבט ראשון לא ברור מה הם. מבט שני מתברר שהם באים לפגוע ברצון, לקלקל את הרצון. יש שיטות מאוד בתוחכמות לקלקל רצון. אפשר להעצים מאוד את העיסוק בחוכמה וביכולת לעוף לשמיים, אבל אפשר לקלקל רצונות על ידי הסתת תשומת הלב אל היופי החיצון. היופי החיצוני, האסתטיקה החיצונית, כשהיא עומדת במרכז, היא כל כך שובה את הלב עד שהרצון כבר לא חשוב. מה שחשוב בסוף שזה יפה, שזה מוצא חן, שזה נראה טוב. היופי יכול להיות מרמה ומשקר. בפרשת השבוע שלנו באים הלוחמים ואומרים למשה, לא נפקד ממנו איש. כולנו שמרנו על עצמנו בקרב. אז לשמה אתם צריכים להביא כפרה, שואל אותו משה. כי נכון שכלפי חוץ לא חטאנו, אבל אולי משהו ברצונות שלנו לא היה מספיק טהור. על זה הם מביאים את קורבן השם. כי כשיש רצון של טוהר המתגבר בנפש, כותב הרב בעמוד 115, אז כל דבר שהוא בא להרוס את הרצון הטהור והתמים, הוא מקלקל את כל הנפש, הוא יוריד אותה. זה סימן טוב לנפש כשהיא מרגישה סלידה, שמשהו פוגע ברצונות של הטובים, הטהורים. שאיזו שליטה של קסם חיצוני, שתוכו טמא, אבל ברו מבחוץ מבריק ונוצץ. זה דורש כפרה, זה דורש תשובה, זה דורש טוהר. כי יש רצון רע שבא אל החיים במעטפת של יופי חיצוני. יופי מכובד שעושה רושם לטובה, שנראה צח ונקי. אבל אם היופי הזה עטוף בכיעור מוסרי, על גבי כיעור מוסרי, אם הוא מסתיר את הכיעור הפנימי, נהפך היופי עצמו לרועץ. היופי החיצוני עלול להיות מצודה. ולא רק זה, יופי חיצוני הזה, שמעוטף על גבי כיעור פנימי, מחליש את היסוד הבריא של טהרת הנפש. המלחמה לא נגמרת עד שלא מבררים את סוגיית היופי והתכשיטים. עד שמבררים היטב היטב שבאנו לארץ בשביל לבנות רצונות, להעמיד רצונות טהורים, נקיים, חלוציים. משה יבדוק טוב מה רוצים בני גד ובני רובן, מה אתם רוצים באמת. והבדיקות הן לא פשוטות. לבדוק היטב היטב, לטהר, לקחת את כל המתכות, את כל הכלים, ולהעביר אותם, הגעלה וליבון, זהב, כסף, נחושת, ברזל, להעביר באש, לצרוב אותם, לבדוק טוב טוב מה רוצים, לפלוט מה שצריך לפלוט, להטביל את הכלים, לחדש את הרצונות. ואשר לא יעבור באש תעביר במים, מים שהם מקווה טהרה, אומר סדר אליהו רבה, שפחי כמים ליבך. אם רוצים לחזור חזרה לניצחונות מדהימים בארץ ישראל, אם רוצים לחזור חזרה לתעופת רוח בארץ ישראל, טהרת הרצון, בירור הרצון, ניקיון הרצון, עוצמת הרצון, רצון הנדרים, רצון הלוחמים, רצון המתיישבים, לשים על המצח ציץ זהב, זהב טהור, ולחבס עוד פעם ועוד פעם, ולברר שוב ושוב מה אנחנו רוצים. הרצונות המזוכחים הם יהיו חיל החלוץ, הם יהיו חוד החנית שאיתם יכבוש עם ישראל את ארצו. בראש המחנה של יהושע בן נון צעדו בני גד ובני ראובן, כי הם ביררו, אומר אדם סופר, את הרצונות בצורה הכי בהירה והכי חזקה והכי נוקבת. להם כבר יש נחלה, הם כבר מסודרים, הם באו רק בשביל רק לעזור לעם ישראל, רק למען שם השם, רק למען האחווה. אלו הלוחמים, ראשי הלוחמים. זה לא שאלה של כמות, זאת לא שאלה של מספרים. איזה רצונות נקיים, איזה טוהר נמצא בלבבות. ועל כך אמר דוד בתהילים, שכשהרצון שלו נקי, אז הוא מכה ורודף, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. הוא מדלג על החומות, אדלג שוב. למה? הכל בזכות ניקיון הרצון, טהרת הרצון. כך מסכם את הפרשה אצלנו: ויאמר אליהם משה, אם תעשונה את הדבר הזה ועבר לכם כל חלוץ ונכבשה הארץ לפניכם, והייתם נקיים מהשם ומישראל. מכאן למדו חז"ל שכל שליח ציבור צריך להיות נקי, נקי ברצונותיו. כך לומדת המשנה מסכת שקלים, תוספתא, בפאה, גמרא בבתרא, הלכות של גבאי צדקה, הלכות של אנשים שמתעסקים בכספי ציבור. והייתם נקיים מאשר מישראל. ככל שהרצונות יותר טהורים, אפשר לייצג את הציבור, לבוא בשם הציבור. כך אנחנו עוברים עוד בירור, עוד ניקוי בפרשה שלנו, עוד זיכוך של הדור הזה שבא להיכנס לארץ, הדור שצריך להוליד מקרבו רצונות חדשים, עד כדי כך שבסוף הפרשה יופיע שיא הרצון. אף אחד לא אמר לבני מנשה לכבוש שטחים חדשים, אבל הם מחליטים לבד. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעד וילכדוע. יאיר הולך ולוחד וקורא חוות יאיר, נובח הולך וקורא לנובח. הם מחליטים ללכת מעצמם, מרצונם. רצון טהור כל כך. יאיר ונובח הולכים בשם כל ישראל בלי שביקשו מהם, בלי שציוו אותם. הפרשה מסיימת בתרועת חצוצרות של עד איכן הרצון מגיע. רצון טהור למען האומה, המשך של אותו רצון של 12 אלף חלוצי צבא, עליהם נאמר וימסרו, וימסרו. אומר המדרש שמסרו עצמם להריגה על ישראל. שיא טהרת הרצון, שיא טהרת הרוח. תיאור מאוד גבוה בין רצונות, בין 12,000 לוחמים ו-12,000 מתפללים. כך ניגשים נכון יותר, שלמים יותר, לקראת כיבושה של ארץ ישראל. שבת שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.